הכל חי אונליין, 93fm.co.il. ידיד נפש, עם הרב אריה מונק, מנכ"ל עמותת בית חם. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477 03-616-4477. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
תוכנית ידיד נפש יוצאת לדרך. איתי באולפן המפיק רב דוד קליגר ואיתו משה כאן, שביחד מביאים את קולות השידור עליכם. בימים האחרונים, מאז החלו המפגעים להרוג ללא רחם עוברים ושבים, אצלנו היהודים עוסקים בוויכוחים. האם צריך להרוג מחבל מנוטרל או שמא לא להרוג אותו? האם צריך לאפשר לערבים לעבוד במסגרות בהם לומדים ילדינו החמודים? אולי לאפשר להם רק שעה אחת אחרי סיום הלימודים? אולי בכלל לא? אחרים דנים האם לתת לילדים, אולי לבחורים, גז פלפל להגנה עצמית. אחרים כבר רצים להנפיק רישיון להחזקת אקדח. ראש עיר אחד מורה כך, ואילו האחר נסוג מעמדתו לאחר שהתקשורת יורדת עליו. דיונים מדיונים שונים. שאלה אחת, דיון אחד, ממתין לתוכנית שלנו, לתוכנית ידיד נפש של יום ראשון. נפשם של הילדים הרכים שלנו. אני שומע דווקא את השאלות של ההורים, האם לאפשר לילד שלא ללכת לבית הספר או לחיידר? האם לאפשר לילד לישון עם ההורים בחדר השינה? מה לעשות עם החמוד שמתעורר מסיוטי לילה וצובח? כיצד להרגיע אותו? כיצד ניתן באמת שאנחנו, ההורים, המבוגרים, המורים, נרגע ונרגיע את כל מי שכפוף לנו. ישנם המצדדים בשמירת שגרה. יש להם טענה. אסור לתת סוכריה לטרור. לא נאפשר להם לשבש את החיים שלנו, הם אומרים. ואילו האחרים מצטטים את הפסוק, לך מי בו בחדריך וסגור בעדיך עד יעבור זעם. איכן נמצאת האמת? האם ניתן לחנך את הילדים שזה החיים ואיתם צריך להתמודד? או שמה להטרג אותם מלשון אתרוג ולשמור עליהם מכל משמר, שחס וחלילה לא יצאו לרחוב לבד, לא ישחקו בחצר, לא ילכו לתחנת האוטובוס לבד, לרכבת הקלה שבוודאי לא יעלו. ועל הדרך, ההתנהגות הזאת תחנך אותם לחוסר התמודדות עם מטלות החיים, עם מציאות החיים. ולסיום אני אשאל אתכם, מאזינים יקרים, האם אפשר להרוויח משהו מהמצב? האם יש איזשהו ערך כלשהו שניתן לנצל בעקבות המצב שבו אנחנו נמצאים, מצב שהוא לא נעים וגובה, לא עלינו, בימים האחרונים, נפשות רבות מעם ישראל. איתי באולפן הערב, שמחה וולף, עובד סוציאלי קליני שהוא מומחה לטיפול בטראומה ובפוסט-טראומה מכל הסוגים והמינים. אבל היום נדבר איתך, שמחה, על הנושא של פוסט-טראומה ועל טראומה שנגרמת כתוצאה ממצב כל כך קשה, כל כך בלתי אפשרי, מצב שיש מדינות שלא מכירות, אבל אצלנו, בארץ ישראל, אנחנו מכירים את זה כבר מקום המדינה. אין פה יום אחד של שקט כמעט, 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 אני אומר כמעט, כי צריך גם לשבח את הימים הטובים. ועוד לפני שנדבר איתך, שמחה, ונגיד לך את הערב טוב, מאזינים שרוצים לעזור למאזינים האחרים, לדעת כיצד ניתן להתמודד, אולי יש פה אמאות, אבות, שיש להם רעיונות טובים, איך הם עושים את זה בבית, אולי יש הורים שרוצים לשאול את המומחה שלנו, את שמחה וולף, איך ניתן להתגבר או לענות לילדים, אולי לדבר איתם, יש כאלה שדוגלים בשקט, לא להגיד מילה. כולכם מוזמנים להתקשר אלינו ב-03-903-903-9. 03-903-903-9. אתם מוזמנים גם לכתוב לנו בפקס שלנו, 03-616-4477. או לכתוב לנו דרך האתר הנפלא של רדיו קול חי בחלונית הודעה לשידור, וכמובן דרך האפליקציה הנפלאה שעובדת גם במערכות הפעלה של אייפון וגם במערכות הפעלה של אנדרואיד. אתם יכולים לכתוב לנו, ומשם דוד קורא את הדברים, מעביר לי את זה למסך, ואני פה בעד לזכוכית ובקצה המיקרופון אשתדל לענות עם שמחה שלנו על כל שאלה, על כל דבר שמטריד אתכם. אבל בעיקר מאזינים, אם יש לכם סיפורי אמונה חזקים, סיפורי אמונה שמחזקים, או כיצד אתם מתמודדים, אתם יותר ממוזמנים להתקשר ל-03-903-903-9. לילה טוב, שמחה.
לילה טוב, רב אריה.
מה שלומך?
בסדר, בסדר.
הייתי בטראומה לרגע כי הטכנאי הבכיר שלנו לא פתח לך את המיקרופון, אז אני חשבתי ממש שאני הולך לדבר לבד עם עצמי. אבל הנה זה נפתח, אתה רואה? בסוף זה נפתח לנו. לא, לא, שלא תביא, זה לא הטכנאי, זה הבעיה שלי, אתה מבין פה עם כל הכפתורים. טוב, שמחה, אתה יודע שאתם בטח מוצפים גם דרך הקו שלנו. זה באמת ההזדמנות ככה, לדבר על, על הקו שאנחנו נכון. מקימים, על הקו חירום שנמצא, שאנחנו עוד מעט נזכיר גם את מספרו. אבל אנחנו מקבלים המון 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 שיחות שקשורות בהורים שלא יודעים איך לאכול את המצב הזה. מצד אחד, אתה יודע, רוצים לא להיכנע לטרור. אי אפשר להשבית את החיים. חייבים להמשיך ללכת לבית הספר. אנחנו לא רוצים לגדל את הילדים שלנו שכל... אני לא יכול להגיד כל דבר קטן, כי זה ממש לא דבר קטן.
נכון.
אבל שיש מצבים שהם משביטי חיים. מצד שני, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, ואנחנו ממש פוחדים עליהם. מה אומרים להורים? איך, 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 איך מגשרים על שני הרצונות ששניהם צודקים?
קודם כל, אני אגיד לך דבר שאני אומר לכל כל ההורים בתקופה האחרונה. אתה, גם כמוני, אנחנו, יצא לנו מדי פעם לעלות על מטוס, נכון? מדי פעם,
מתי אני לא שם. כן.
עכשיו, בטח אחרי כמה וכמה פעמים, אתה כבר לא מקשיב לסרטון הקטן שיש לפני ההמראה.
אוי, הוא נורא מעצבן.
נכון?
מאוד.
נכון.
במיוחד בחברות מסוימות. אבל לא, לא, כן, נו.
עכשיו, מה הוא אומר בקשר לדבר הזה?
שנופל, המסכות.
נכון, המסכות על החמצן.
אני יודע את זה בעל פה.
מה הוא אומר?
שאם חס וחלילה המסכות נופלות, אז קודם כל תשים על עצמך, ורק לאחר מכן תשים על העגלת שלך.
נכון.
למה?
נכון, למה? קודם כל, למה הם צריכים להגיד? למה חברת תעופה צריכים להגיד את זה?
לא, זה אני אגיד לך, בוא אני אגיד לך, אבל זה, אתה יודע, אני מקווה שלא שומעים אותנו עכשיו מדי הרבה אנשים שם, זה רק עניינים של ביטוח שלא יהיה תביעות. אבל מעבר לזה, אני מאמין כי בספונטני אנחנו קודם כל דואגים לילד.
נכון, נכון. אבל ההבנה היא שקודם כל, אתה בתור הורה, אתה צריך קודם כל לטפל בעצמך כדי שתוכל לטפל בילד שלך.
למה אתה רומז? שאם את או אתה במתח, אתה לא יכול להרגיע את הילד שלך ולהגיד לו, אל תהיה במתח?
אני לא יכול, אי אפשר להגיד שאתה לא יכול, אבל אני חושב שקודם כל, הורים שהם, בוא ניקח מונח קצת מהרחוב, היסטרים.
זה לא מונח, זה מצב חיים, מי לא מכיר את זה? כן, הורים בפאניקה. אתה יודע, שמה, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, ואנחנו פוחדים עליהם, ויש אנשים שגרים בערים שהם יותר, אתה יודע, בוא, לי יש, בוא, בינינו, לי יש בן בירושלים, ברוך השם בישיבה, שיהיה בריא, לומד בבית וגן. בית וגן, כאילו, אתה יודע, זה מקום שהוא, היום אפשר להגיד מוגן, פחות פרובלמטי, הוא לא על הקו, ובכל זאת, אתה יודע, אתה כן אומר לילדים, תשמע, אל תסתובב, לא לצאת יציאות מיותרות, כי אתה אומר לעצמך, למה לקחת סיכון? כי זה נמצא איפשהו באיזשהו מקום בלב, לא?
בוודאי, בוודאי. אני זוכר, זה היה עוד 2001, 2002, כשעוד היו את כל הפיגועים באוטובוסים.
96, כן.
כן, אז כשהייתי אז בחור ישיבת צעיר, הגעתי ארצה, בשדה תעופה, לפני שעליתי על המטוס, עוד בקנדה, אבא שלי אמר לי, תגיד לי בסוף חודש כמה כסף בזבזת על מונית, כי אתה לא על האוטובוסים. זה בקשה מאבא, אני פה בחוץ לארץ, אני דואג, אתה לא עולה לאוטובוסים. אז אני...
אגב, אני רוצה לומר לך משהו מאוד מעניין, וזה מתחבר לקו שלנו. אני אגיד את המספר פה היום הרבה פעמים. המספר של הטלפון שלנו זה 03, רק קו החירום, והוא בעברית ובאנגלית. 03-372-777-0. עכשיו בוא נגיד אותו בצורה שונה, יש אנשים שקולטים את זה אחרת. 033 727-770. זה כזה מספר שאתה יודע, של חבד, אבל זה לא מספר של חבד, זה שלנו. 033-727-770. הקו הזה פועל מהשעה 9 בבוקר ועד השעה 9 בערב, לדובר עברית ולדובר אנגלית. אתה כמובן אחד מהמלאכים שעונה בקו הזה בשפה האנגלית, והנה יש לנו מאזין, אז בוא נדבר איתו. לילה טוב. לילה טוב. כן.
לילה טוב. אני מתקשר מניו יורק.
לילה טוב בניו יורק, צהריים טובים ניו יורק.
נכון.
לילה טוב. צהריים טובים, כן. אני שומע מה שקורה בארץ, אני מאוד קשור, אני מארץ, אני מאוד קשור מה שקורה. זה משפיע עליי מאוד חזק. אומר שיש לי בעיות אחרות, אבל שאתה שם בים מסוים ואתה שומע מה שקורה, אז הבעיה מתווספת על הבעיה שנמצא בתמיד, אתה מבין?
אולי תפרט לנו קצת יותר.
סליחה?
בוא תפרט לנו קצת יותר. אתה אומר שכשאתה שומע על בעיה שנמצאת בארץ, אז בוא תגיד את זה עוד פעם.
זאת אומרת, אני אדם, יש לי, אני מאוד סובל על, אני מאוד, כשזה דברים כאלה מגיע, אז ששומע את זה, בדרך כלל כל יהודי ששומע את הדברים בארץ, אז הפיקויים וכל הדברים האלה, זה משפיע. שאלה היא מה ניתן לעשות שלא ישבור את האדם כמו שמורים לפעמים.
תראה, עוד לפני שאני אתן לשמחה לשוחח איתך, אני רוצה לומר לך שלא עלינו, כשהיה הרצח הנוראי בארנוף, אז אני שהייתי בניו יורק, והתפללנו בבוקר תפילה, אחרי התפילה אמרו תהילים, ואני ככה מסתכל מה אומרים תהילים באמצע בית כנסת, איפה שאני הייתי, לא בית כנסת הכי ככה שבדיוק באים, ואז התחילו להגיד שהיה איזה פיגוע, ומטבע הדברים, כישראלי אנשים מסתכלים עליי ומה, ואני אומר להם, תשמעו חבר'ה, מרחוק הכל נשמע קטסטרופלי, אבל כשאנחנו חיים פה בארץ, אנחנו חיים את זה, חיים את החיים. טוב, אני מגיע לבית של המערך איפה שהייתי, אני רואה בן אדם יושב, תופס את הראש בין הידיים, ובוכה גוולד, איזה בכי, כמו ילד קטן. אני נוקב ושמוע, אני שואל אותו, תגיד לי מה קרה לך? אז הוא אומר לי, בוא תראה את התמונות, והיה שם תמונות מזעזעות בבי-בי-סי, שם לא היה צנזורה. פה בארץ היה לנו את הצנזורה. הבי-בי-סי לא צנזר שום דבר, והשם ירחם באמת גפר לך, יהודים עם טלית ותפילין, באמת מצב שבאמת אפילו בן אדם הכי חזק ושמורגל, אז קשה מאוד לראות את זה, אבל הדבר הזה הוא נכון.
אני אומר, האמת זה נכון, זה אסור להראות לציבור דברים כאלה שמזעזים את האנשים.
נכון.
אסור, אני חושב זה עוול גדול מאוד.
נכון, אבל תדע שהבי-בי-סי הם לא בדיוק...
בדרך כלל אדם נורמלי שרואה דברים כאלה מתעזע, וזה יכול להשפיע עליה. יש כאלה אנשים שלא... לא מזיז להם או שכן, אבל בדרך כלל בן אדם שרואה דברים כאלה, כמו שזה חי, אז הוא...
זה משפיע, אני יכול לומר לך.
בוא תמיד מזועזע שזה יכול להשפיע לנפשית אולי, אני יודע, כמו שאני מגיש
תמיד. נכון, בהחלט. קודם כל זה מזעזע וזה מתסכל, וקשה מאוד להכיל את זה. יש אנשים שמגיבים יותר קשה, יש אנשים שמגיבים פחות קשה, אבל לכולם זה כואב וזה מזעזע. אני רק רציתי לבטא את הרעיון הזה, שכשנמצאים רחוק, וזה לא חשוב, אתה יודע... אני גם הייתי דרך אגב, כשהיה האסון ההיסטורי בניו יורק של התאומים, אז אני במקרה, אז הייתי פה. וגם היה נראה שהעולם עומד להיחרב, מלחמת עולם הולכת להיפתח. כשנמצאים מרחוק, יש לנו איזשהו, המרחק גורם לנו שאנחנו לא יכולים לקלוט את המציאות.
לחשוב על הכי גרוע, כמו שאומרים.
בדיוק. אנחנו חושבים על הכי גרוע, כי אנחנו לא יכולים לחוש את המציאות. כשאנחנו נמצאים פה, אתה שואל אותי, האם אנשים הולכים בירושלים ברחובות? אנשים הולכים. אתה שואל אותי, אם קשה לאנשים? בהחלט קשה. אני יכול לומר לך שבמוצאי שבת הזה אנחנו עושים כנס דווקא לאמריקאים, לזוגות צעירים של אמריקאים ולנשים, לבנות שלומדות פה בסמינרים. אנחנו עושים כנס עם מרצים באנגלית, איך להתמודד עם המצב, ובעזרת השם אנחנו... ב-16 לחודש, ל-11 אני אהיה בעזרת השם בניו יורק, ואנחנו עושים שם כנסים להורים שהילדים שלהם פה והם בפאניקה. אנחנו עושים להם את הכנסים שם בשביל לדעת קצת איך להתמודד, אבל עד אז בעזרת השם שנבוא, אז הנה שמחה וולף יכול לדבר איתך פה בעברית או באנגלית. אם תדברו בעברית גם המאזינים שלנו יבינו, ואם תדברו רק באנגלית אז רק חלקם יבינו. אז בבקשה, שמחה.
אז אני חושב שאנחנו נדבר בעברית, אז ערב טוב לך. קודם כל, אני חייב להגיד לך ששבת האחרונה יצא לי לדבר עם חבר שהיה בניו יורק שבוע שעבר. הוא אמר לי שזה נורא 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 הפריע לו, איך שלרוב הוא היה מסתובב שם בבית כנסת, והוא אומר, מקסימום הם אומרים איזשהו פרק תהילים בסוף התפילה, כאילו משהו במשך... במקרה הכי טוב של שתי דקות, וממשיכים את היום, והוא כל הזמן מדבר עם המשפחה שלו, וזה מאוד מאוד מודאג, אז קודם כל אני חייב להגיד שאני שמח באיזשהו מקום, לשמוע ממך, שאתה אומר שאתה מרגיש מאוד מאוד מחובר למה שקורה לנו פה, אז קודם כל בשם כולם שנמצאים פה, וכל המאזינים שלנו פה בארץ, אני אומר לך תודה.
זה מחזק אותנו מאוד שבניו יורק חושבים עלינו, שלא כאילו, אתה יודע, העם היהודי הוא אחד, ולא כאילו אנשים שבניו יורק אומרים, טוב, מה זה הדאגה שלנו, יושבי ארץ ישראל שישבו שם, אז זה שמחה אומר, ואני מחזק את ידיו על האמירה הזאת, זה אמירה, תדע, שומעים אותנו עשרות אלפי מאזינים, ושומעים יהודי מניו יורק שעולה ושומע
ש... אני אומר דבר אחד, אני, כמו שאתה אומר, אנחנו עושים מניו יורק, אנחנו עושים ישראלי, וכל אחד יש לו, אפילו שניו יורק יש לו משפחה בארץ, כמו שאמרת, שרואים ממערכות, אז הכיוון הוא מאוד קשה יותר מה שאתה רואה את זה במציאות, אבל אומרים.
כן.
זה המצב, כמו שאומרים. השאלה דרך אגב, אם אפשר אולי לשאול סתם שאלה שאני מתקבל על זה, מה ניתן לעשות? אני מאוד, לפעמים אני מאוד, אני חושב שזה מאוד משפיע עליי, אני היה מאוד עצבני על כל דברים מסוימים, השאלה מה ניתן לעשות.
אז הנה, בבקשה, שמחה, המומחה שלנו יענה לך.
אז אני אגיד לך, מה שנראה לי לפחות, בכלל קשור לתחום של הטראומה. מה שקורה כאשר בן אדם חווה טראומה, ועכשיו לכבוד טראומה זה לא אומר שאתה צריך להיות בזירת הפיגוע. אתה יודע, אתה יכול להיות אפילו, רק אתה פותח את CNN, ואתה... ואתה כבר נמצא במקום. אז קודם כל, אני הייתי מזמין אותך, אולי, אם אתה מרגיש שזה נורא, נורא, נורא מפריע לך, אני בשבועיים האחרונים, אמרתי להרבה, הרבה מאוד אנשים שיש להם את האייפונים, והיום יש כל מיני אפליקציות שמיד, אתה יודע, המחבל עדיין באמצע לדקור, והוא כבר מקבל הודעה על מה שקורה. אז אם אתה רוצה להרגיש מחובר למה שקורה פה, אפשר לפתוח חדשות פעם ביום, מקסימום פעמיים, אבל לא, אתה לא צריך לדעת כל שנייה מה הולך. זה לא עוזר, לא עוזר לך, אבל זה לא עוזר לאף אחד, לדעתי.
למרות שאתה יודע, שמחה, חלק מהחרדה, זה כל הזמן להיות מקושר, להבין מה קורה, מה קורה עכשיו, מה קורה עכשיו.
It's not bad.
הלו?
Good luck.
כן.
אתה איתנו?
גם איתנו. הלו?
כן.
אני אומר שפה בארץ אנחנו שומעים שאתה גם איתנו וגם עם עוד אנשים.
הלב... יש מישהו דיבר באמצע, שאלתי שאלה פוליטית.
כן, בסדר.
תשמע, אני מנסה לחזק את עצמי כל הזמן מבחינת העצבנות שאני נמצא בזה, אבל זה, איך אומרים, זה כמה שמחזק. זה הכל, אני יודע שהכל זה ניסיון, אבל צריכים להיות באמונה חזקה מאוד, ואמון ותוכן כל הזמן, להתחזק בכל הדברים האלה. זה מה ש... לניו דעתי, אני אומר.
אז אני חושב שמה שלעיתים קרובות עוזר לאנשים, בכלל שחוו טראומה, כמו שאמרנו מקודם, שבימים האלו גם לפתוח CNN, זה יכול להיות משהו טראומטי, זה לעשות משהו, דהיינו להרגיש איזשהו שליטה. כי בכלל, עם המצב שקורה לנו לאחרונה, ואולי כשאני אומר לאחרונה, אני מתכוון ל... 67 שנים האחרונות, זה באיזשהו מקום חוסר שליטה. ואולי, כמו שאמרתי מקודם, על הבחור שהיה אצלי בשבת, שאמר שעל איך שזה מפריע לו, שיש כל כך הרבה יהודים ויהודים טובים, שכל מה שקורה לנו פה בארץ, אולי זה תופס מקום אצלהם במשך דקה. אז אולי זה יעזור לך, אם תיקח על עצמך איזשהו פרויקט קטן, אתה יודע, קצת להעלות את המודעות של האנשים, כדי להרגיש שאתה עושה משהו, כי זה, אתה יודע...
ש... אני עושה בדרך כלל משתלב את הכנסת, שאחרי התפילה, אני אומר להנקים, עם שלושה פרקי תהילים, להזכיר את המצב שבארץ.
יופי. יופי, זה מצוין, אבל זה משהו שהוא רק בבוקר. מה אתה עושה במשך היום כדי לעשות משהו? כי אתה יודע, אם אתה רק שומע ולא עושה, אני אגיד לך, יש לי לא מעט חברים שהם חיילים, פה בצהל. ובדרך כלל, כאשר חייל, יוצא למבצע, הוא לא מרגיש פחד. הוא מרגיש פחד ברגע שהוא יוצא, אבל כאשר המבצע כבר התחיל, הוא כבר לא מרגיש פחד, למרות שהוא כבר בזירה, הוא במצב הכי מסוכן. למה? כי הוא עושה משהו. אז איזה דבר ספציפי יעזור לך, אני לא יכול להגיד לך. אבל אני מזמין אותך אולי לקחת איזשהו פרויקט קטן, אני לא, אתה צריך גם לחיות את החיים שלך, וגם להמשיך את היום שלך, אבל משהו קטן, איזשהו פרויקט קטן, כדי שאתה תרגיש בעצמך איזשהו שליטה, שאתה עושה משהו, אתה לא רק שומע את כל מה שאומרים לך ב-CNN וניו יורק טיימס וכולו.
לא להישאר רק...
זה לאחרונה,
רוב הדברים שאני שומע זה, אני יש לי טלפון פשוט, אני את כל התקשור, מה שיש לכולם, רק משומעים אנשים, אם לפעמים אני פותח את הרדיו, שמעתי את החדשון, אז קרה בבאר שבע.
אתה יודע, אני חייב, מה שהיה בבאר שבע אכן היה היום ונורא, אבל אם אתה מסתובב שם בשטיבלך, אתה מגיע שם לשמש ארבס בבורו פארק, אז מה שמספרים כאילו היה, זה הרבה יותר גרוע ממה שקורה במציאות. אתה יודע.
זאת אומרת, הוא אומר ש50% אתה יכול להגיד.
אני מודה לך מאוד.
בהצלחה.
שצלח בשירות טובות.
אומן, אומן.
תחזקו את כל עם ישראל, שיהיה לכם כל טוב וטוב, שלום שלום.
כל טוב, שלום שלום לניו יורק. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים עכשיו לאתנחתא מוזיקלית, פרסומות ומיד מיד שווים.
Yeah.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו עליכם, אתם קניתים אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתי היום שמחה וולף, המומחה שלנו, לטיפול בטראומות, ואמא שואלת פה שאלה, אם הבן שלי מאחר בחמש דקות מהבית ספר, אני נכנסת לפניקה. מה אני עושה איתו? אז שמחה, עוד לפני שנענה לה, אני חושב שיש לנו מאזין על הקו.
שלום, מה שלומכם?
ברוך השם בסדר, ואיך אצלכם?
ברוך השם, הכל טוב. מדבר יוסף, קצין בסמאגים, ואני נמצא פה בחדר אטום, אני רוצה להגיד לכם כמה דברים.
נשמע דרמטי ביותר.
לא, ממש לא דרמטי, אחי. אז בוא נעשה את זה בצורה כזאת, בוא תגיד לי מה אתה רוצה לדעת. מה אתם רוצים לשאול?
מה אנחנו רוצים לשאול? אתה התקשרת אלינו, אז בוא תגיד לנו מה אתה רוצה לומר לנו.
בוא נראה ככה. בוא נגיד לכם מה אני בעצם חושב. אני בעצם רואה שכל המהלך הזה, וגם, ואני הולך להגיד פה משהו מאוד דרמטי. כל השוטרים שעשו את העבודה, לא עשו את העבודה ולא הצליחו לעשות את העבודה, עד שהתינוקות של בית רבן חזרו לישיבה לפני כמה ימים. וזה אני ראיתי בעיניים שלי. באותה דקה שחזרו אותם תלמידים של בית רבן, כל הפיגועים הפסיקו. היה פיגוע היום בבר שבע, יש לזה כנראה השלכות, אבל זה לא כנראה, זה לא המהלך שאני בעצם הייתי רוצה להתעסק איתו. אבל מה שקורה פה כרגע בפועל, שאנחנו רואים שכאשר התלמידים של בית רבן, כל התינוקות של בית רבן חזרו ללמוד, אז נתנו כוח לשוטרים לעשות פעולות, גם לי נתנו לעשות כל מיני פעולות שהם יכולים לעשות אותם הרבה לפני זה, אם לא היה בין הזמנים לפני זה.
זה
הדיבור.
טריוויאלי, לא?
עכשיו, הרב מולק, אני אשמח לשמוע את זה. אני רוצים להגיד. כי אני פעם ראשונה עולה לשידור, אני מאוד מתרגש בזה.
אז קודם כל תראה, אין לו מה להתרגש, אתה יודע, אני תמיד אומר למאזינים, אנחנו מדברים בינינו, זה שעוד כמה עשרות אלפים שומעים אותנו, זה בקטנה. אבל זה לא טריוויאלי ש... אתה יודע, כתוב, הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, בזמן שהכל כל יעקב, אז ידיו של עשיו נחלשות, ובזמן שחס וחלילה קולו של יעקב נחלש, אז... עשיו מתגבר, אז לכאורה זה טריוויאלי מה שאמרת, למרות שהבאת לנו את זה באמת בדרמטיות, אבל בעיניי טריוויאלי, ברור, אין ספק שככל שיש לנו יותר זכויות של לומדי תורה ושל עושי מצוות וגומלי חסדים, וככל שיש בידינו יותר שלום ואחווה, ברור שהמצב נהיה יותר טוב. זה דברים שכתובים, אתה יודע.
אז בואו תגידו לי מה אתם חושבים על כל הסיפור הזה, כי אני פעם ראשונה רואה שידור ואני מאוד מתרגש מזה. אף על פי שאני קצין סמאגים ואני נמכן אחד בנקרתי ואני
עושה
הרבה דברים בשביל עם ישראל, אבל אף על פי כן אני מבין
מאוד. אבל בואו תגיד לי מה זה סמאגים. אבל בואו תגיד למאזינים מה זה סמאגים, אתה יודע, אצלנו הסמאג זה משהו אחר.
סמאגים זה חיות, סמאג, מה זאת אומרת?
אני אומר שאתה יודע, יש כל מיני ראשי תיבות ביהדות, יש...
הסמאגים זה ככה, זה יחידות ציור של משמר הגבול, זה יחידות שמאוד מאוד עוזרות לעם ישראל בעצם לעשות את המהלך הפשוט, כמו שאומרים.
אבל אתה אומר
שם... וגם הקצינים שלהם עושים מהלך מאוד מאוד מסובך, בשביל שעם ישראל יוכל לשבת בשקט, וגם בירושלים, ובכל המקומות שהיינו שם בימים האחרונים.
אז תגיד לי, איך אתה באמת רואה את הדברים? יש, אתה יודע, דיון נורא גדול עם מחבל שבא להרוג, ואנחנו אמונים על הבא להורגך, השכם להורגו. אז יש כאלה שטוענים שאם נטרלו את המחבל, ועכשיו הוא על הרצפה, עם הפנים לרצפה, עם ידיים קשורות מאחור, לא להרוג אותו. מה דעתך בעניין? איך אתה רואה את זה כאדם שתכלס נמצא בשטח, ולפעמים אולי גם רואה איך אותם מחבלים, יוצאים בחיים, נכנסים לכלא, לאיזה, אני יודע, מעצר מנהלי.
בוא, אני לא אעצור אתכם. מה אתם אומרים?
לא, אני שואל.
אתם רוצים לדעת מה חוות דעתי בעניין.
כן, איך אתה רואה את הדברים?
אז בתור קצין בסמאגים, יוסף שמעון, והקטינים הגבוהים יותר יודעים על מי, יודעים על מי מדובר כרגע, אז אני אגיד לכם כזה דבר. לדעתי, לא צריך להרוג מחבל במצב שהוא קשור עם ידיים מאחורה. צריך להרוג אותו הרבה לפני זה. זאת אומרת, השבק, גם מה שקרה עכשיו בבאר שבע, שזה לא היה בשליטתי, כן, לא בכוחות שלי ולא בתפקיד שלי, אף על פי כן, היה צריך להרוג אותם הרבה לפני זה. חייל, ואותם, אני זוכר גם אותה חיילת, אני ראיתי את הפיגוע הזה, אותה חיילת שנפגעה, היא עשתה את כל המהלך האפשרי להגן על הנשק שלה. כי הדבר המרכזי שנמצא אצלנו היום, לפי מה שאני יודע, ולפי מה שאני גם רואה בשטח, זה דבר מאוד מאוד פשוט. אף מחבל לא יכול לקחת נשק מיהודי. ויהודי צריך להבין שהכוחות שלו באים מהקדוש ברוך הוא, ולא באים מכוחות אחרים, לא מכוח משטרתי, ולא מכוח סמגים, ולא מכוח יחידות תיור של משמר הגבול, או יסמגים, או שום דבר אחר. זה בא מהכוח של הקדוש ברוך הוא. וכשהקדוש ברוך הוא נותן כוח לעם ישראל, אז הכוח נמצא בידינו. והכוח לדעתי נמצא בתינוקות בית רבן, שכל יום קוראים שמה ישראל, וכל דבר קטן שהקדוש ברוך הוא נותן להם לעשות, זה דבר מאוד מאוד חשוב. והמרכז של המרכזים זה להבין דבר אחד. הם כוחות, הכוחות האמיתיים, הסיירות האמיתיים של דוד המלך, של המלך שלנו, מלך המשיח, זה הכוחות של התלמידים של בית רבן. זה התינוקות של בית רבן. הם נותנים לנו את הכוח לעשות את הפעולה.
תאמר לי, באיזה מחוז, באיזה אזור אתה יושב, אתה מקושר?
אני כבר לא יכול לספר על זה. אני נמצא במחוז מרכז, שפלה.
מרכז שפלה.
לוגת מקבי. אבל בואו אני אגיד לך יותר מזה. גילית קצת סודות, אבל יש כמה דברים שאני לא יכול להגיד לך. מה עוד הייתם עושים עוד איש? מה חשוב לכם בעצם לדעת?
תראה, אני אגיד לך, תראה, זה נורא מרתק כל העניין הזה של המסתורין ושל השבק וכל הדברים האלה הם באמת ככה מעוררים משתאות, אבל תמיד מה שמכניס קצת למצב שאי אפשר לדבר עליהם, אז כאילו, אתה יודע, זה כאילו, יש לי סוד נורא גדול, אבל אני לא יכול לספר לך אותו. אז זה מכניס קצת כן, אז זה מכניס קצת למצב כזה של... אבל מה אני יכול לאחל לך? אני יכול לאחל לך שבמזרעת השם אתם תמשיכו לעשות עבודה טובה למען עם ישראל, בזכות הדלק שאותו נותן לכם התורה של עם ישראל, ושלא יצטרכו יותר, אתה יודע, שנגיע כבר לשלום ולמצב של המנוחה. אתה יודע, אנחנו מקבלים פה כל כך הרבה שאלות מהורים, מוטרדים, ולא יודעים, דיונים שלמים, חנויות, אולמות, מפעלים, שבאמת ממש מבוססים על כוח עבודה ערבי. ואתה יודע, פתאום משחררים את כולם, פרויקטים שלמים נתקעים, ואתה אומר לעצמך, מצד אחד אני אעסיק אותם, מצד שני אני לא אעסיק אותם, השבק אין לו מידע, אתה יודע, מדויק, הרי אותו עובד בזק, זה כבר, אתה מדבר על עובד בחברה ישראלית, מתפרנס פה בארץ, והנה פתאום, השם ירחם באיזו צורה מזעזעת, הוא רצח את אותו יהודי טהור, אז אתה יודע, אנשים ככה באמת לא יודעים מה לעשות, או אני אתן לך עוד דוגמה. באזור שבו אני גר, יש כל מיני פרויקטים של בנייה.
אתם בוודאי גרים באלעד, נכון?
אני גר באיזשהו מקום במרכז הארץ, ואתה יודע, באיזשהו מקום אנשים שואלים את עצמם, להמשיך להעסיק את הפועלים, לא להמשיך, זה אחראי, זה לא אחראי, יש דיבורים בתקשורת הכללית, זה גזענות, זה לא גזענות, זה משהו שאולי מכליל מדי, זה הכללה מאוד גדולה. איך אתם מתייחסים לזה שם אצלכם בשבק?
בואו נעשה את זה בצורה כזאת. קודם כל שבק, לא אמרתי לך שאני שבק, לא אמרתי לך כלום. אני גם מאוד מאוד מזר בדיבורים שאני מדבר. רק מה מאוד הייתי מאוד חשוב להגיד לכם, זה כזה דבר. אתם צריכים להבין דבר אחד, המקום שאתם חיים, עם ישראל שנמצא עכשיו במצב של מצוקה מאוד מאוד גדולה, זה נראה דומה מאוד מאוד למלחמת גוג ומגוג, אף פי שאנחנו לא יודעים מה זה מדובר, כי עברנו כרגע את פרשת נוח, אנחנו נכנסים לפרשת תולדות, ואחד הדברים המרכזיים שהייתי מאוד מאוד רוצה להתייחס אליהם, זה העניין הזה, זה בעצם השאלה שאתם שאלתם, המרכז של השאלה שאתם שאלתם, אין מה להתפחד, אין מה להתפחד, כי המרכז שלנו זה להבין שיהודי ששומר שבת, וגם אחד שהולך בעזרת השם לשמור שבת, ומתחזק בשמירת שבת, צריך להבין שלא צריך להתפחד משום דבר. יש לנו קדוש ברוך הוא אחד בעולם, הוא יחידי, הוא מתעסק עם כל אחד ואחד בפרטיות. ואנחנו צריכים להבין שאנחנו קצת טיפה שונים מהגויים. ברוך השם לא ברור לנו זנב. יש לנו ברוך השם נשמה, נשמה של יהודים, גם לך וגם לאבי ממרן ולכל האנשים שמתעסקים, וכל האנשים המיוחדים של רדיו קול חי, ולטוקר וכל האנשים המיוחדים שאנחנו שומעים אותם גם בפעילויות וגם במקומות אחרים. צריך להבין שעם ישראל זה עם מיוחד, זה עם שיש לו כוח, זה עם שיש לו אפשרויות. אז צריך להבין את הכוח שלנו, להכיר את הכוח הזה. זהו, האמת היא, אני מאוד מתרגש לדבר ככה, אתה יודע, אני אומנם יודע מה אני הולך להגיד, אבל במציאות כזאת זה לפני כל עם ישראל, צריך להגיד את הדברים בצורה מבוקרת, אז...
טוב, תודה שעלית לשידור, תמשיך לעשות דברים גדולים למען עם ישראל, שיהיה לך כל טוב, המשך לילה טוב, רגוע ושקט. מאזינים יקרים, אנחנו פה לפני שנמשיך עם השאלות שלכם, מאזינים שעדיין רוצים, יש לנו, אני רואה כמה, יש לנו הרבה מאזינים, מה אתה אומר רב דוד, אנחנו יכולים לפרסם את המספר, יש עוד מקום לכך? יש, הוא אומר שיש. 03-903-903-9 03-903-903-9, הפקס שלנו ב-03-616-4477, 03-616-4477, ניתן לכתוב לנו דרך האפליקציה המצוינת של רדיו קול חי. מאזינים יקרים, אנחנו יוצאים לאתנחת המוזיקלית ומיד, מיד, מיד שווים. השיר הנפלא של אבי מילר בלחן המצוין של רב הלל פלאי. עוזי בוקה כשחר אוירךו. אבי מילר.
Yeah. שרורים שערי מרפא רחמים ושוב אלוהים וחיים אוי וסיפתח לכל חוי לסרורים שערי מרפא אוי לחיומים אוי לחיומים ושונים תורים שחר רואי רחו וארוחו שחו מהן עושי צבו אוי בוקר שחר רואי רחו וארוחו שחו מהן עושי צבו
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, והיום אנחנו בנושאים המאוד רלוונטיים, כיצד אנחנו מתמודדים עם הפחדים, החרדות, האם פחד זה טוב, האם חרדה זה טוב, עם אנשים שסובלים מפוסט טראומה או חס וחלילה נפגעי חרדה, או כל מה שקשור במצב הביטחוני, הקשה הזה, ואנחנו אומרים לילה טוב למאזינה הבאה. לילה טוב, יש לנו מאזינה?
כן.
לילה טוב לך.
אני על הקו.
את על הקו ואת מדברת איתנו.
שלום. הלו, לא שומעים כלום?
תראי, יש לנו ברדיו, יש הסכם. כשאת משוחחת, אנחנו שותקים ואנחנו כל עם ישראל בקשב. וכשאני מדבר, את בשקט כי... בסדר, לא, פשוט אני אגיד לך, זה טלפון רגיל, בוא תקחי את זה. באמת, את יודעת, זה טלפון רגיל, אנחנו מדברים בשיחה רגילה.
בעלי היה מעורב, מעורב ולא במרכאות, בפיגוע האחרון שהיה ברחוב מלכי ישראל.
וואו.
זאת אומרת, הוא עבר שם, זה המסלול שלו כל בוקר, משרי ישראל למלכי ישראל למטה. הוא עבר, וכשהוא היה ממש בתוך התחנה, ואז היה את הרוורס וכל ההמשך.
כן.
הוא נתקע במקום כמו שכנראה פגוע חרדה נתקע ולא יכול לזוז ולו מילימטר.
חרדה משתקת.
כן, וזה מה שהיה. ההרוג שמנקום דמו נזרק מהעדף של הדחיסה של המכונית, ממש לרגליו.
וואו.
הוא ראה את הכל, הוא ראה איך הוא מוציא את החרב, את הסכין מהאוטו, איך הוא דוקר, את החמת הזם שלו, את תאוות הרצח שלו, הוא חזה את הכל בעיניו. הוא גם פרץ בבכי, הוא התקשר אליי. לא שמעתי אותו מדבר, רק שמעתי סירנה ברקע. הייתה לי תחושה כמו מין טלפתיה ברורה שמשהו לא קשורה. אני לא שמעתי על הפיגוע, אבל מיד פתחתי את הטרנזיסטור ושמעתי את הקו טלפון של המידע בשערי צדק. התקשרתי כמובן ומיד אישרה לי שהוא נמצא ברשימה. שאלתי לשלומו, בכל אופן קצת, אסור לי למסור ולו פרט נוסף על המידע. מעבר לכך שהוא, על המידע שהוא נמצא ברשימה ותגיעי לכאן. אמרתי, בכל זאת כיוון, תיקח לי כמה שעות להגיע, אני מחוץ לעיר, בכל אופן, משהו. שום, אף לא מילה נוספת קיבלתי. אז זה, לא זה אני הולכת לומר פה, אבל אני לא יכולה שלא להגיד את זה. בוודאי שזה חוקים וזה הוראות שקיבלה, אבל משהו כאן לא מסתדר לי. בכל זאת, שהוא רמז משהו, אם ברוך השם, רק פגוע חרדה, הייתי אומרת אפילו לא בצורה קשה, אני לא צריכה את כל השלוש שעות של הדרך
של העינוי הדין הזה. נכון, בהחלט. האמת היא שאני לא יודע אם יש הוראה כזאת ומה הרציונל שעומד מאחורי הוראה כזאת. אני אגיד לך, הדבר היחיד שאני יכול ככה במהירה מאוד, בחשיבה מאוד מהירה, לדון לקו זכות, כי ברוך השם...
היא פשוט לא ידעה מעבר לזה.
כנראה, או שהיא לא ידעה, וההיגיון השני אומר שברוך השם בעלך היה רק עם מרכאות מאוד כפולות פגוע חרדה, עוד מעט נדבר על זה, אבל לעתים שהמצב הוא הרבה יותר מורכב, בוודאי שלא ניתן להגיד את זה לבן אדם בטלפון. אם חס וחלילה בוא נתאר לעצמנו שמצב של מישהו הוא מצב קשה, אז אי אפשר להגיד לאשתו או ליקיר בטלפון, המצב קשה. מצד שני את אומרת, תראה, הנה זו דילמה למשל אמיתית, איך עדיף לנהוג. אני למשל, אם הייתי צריך לקבל החלטה, אני הייתי מפצל את זה לשתיים, הייתי אומר, מי שמצבו קל, אז להגיד שמצבו קל, ומי שמצבו קשה, אפשר להגיד שאין לי כרגע את המידה ותבוא לפה. כאילו משהו שהוא ככה...
כן.
לא
מעבר... כזה ציפיתי, לא מעבר לזה.
כן, כן.
טוב, סליחה, זו רק כהקדמה, אבל לא יכולתי שלא לציין את זה, כי זה מלווה אותי. זו החרדה שלי כבר.
כן, בהחלט, זו גם טראומה. אגב, זו גם טראומה משנית, ועוד מעט שמחה וולף המומחה שלנו ידבר על זה, אבל בהחלט זה גם סוג של דבר שהנפש לא יכולה להכיל את המתח הנוראי הזה במשך כל השעות האלה, של הספק, של הרי חז"ל אמרו לנו, אין הקלה כהתרת הספיקות. לפעמים לדעת שהמצב הוא חס וחלילה בינוני, או מצב אחר, זה יותר קל מאשר ספק. מצב של ספק תמיד הוא מצב מאוד 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 קשה. אבל בואו...
על הכי הכי גרוע חלילה, וזה לוקח שוחה, זה לוקח בריאות פשוט. חתיכת בריאות זה תלש, ממש, חתיכת לא יודעת מה, כן. תלש משהו ממני. אבל טוב, כפרת עוונות זה, במילה אחרת, או כפרת עוונות...
אבל צריך לדבר על זה, צריך לדבר על זה. את יודעת, זה חשוב.
לכן סיפרתי, לכן גם סיפרתי. אבל לא לזה התקשרתי, התקשרתי בשביל לשאול, לקבל עצה טובה, איך אני מגיבה, החרדה שלו ברוך השם לא נראית, הוא לא קיבל הפנייה לשום טיפול בהמשך, לייעוץ, להדרכה, להקלה, וברוך השם, זה חלק מהנס, זה ברור שאיך הוא מתמודד עם זה עם עצמו, למרות, חזרה לירושלים לנסוע, היום הוא עבר ברחוב מלכי ישראל שוב, וראה את התחנה בנויה, ברור שאני בטוחה שהדופק שלו, הלחץ דם שלו נתן אותות, אבל הוא עשה את זה, הוא לא שיתף אף אחד, הוא היה צריך לעבור שם, הוא לא חיפש דרך אלטרנטיבית, הוא עשה את זה שוב, כמובן עם תפילות, עם נגיד ברוך שעשה לי נס במקום הזה, אבל בכל אופן אני רואה את החרדה שמלווה אותו, היום הוא שמע על הפיגוע, שמענו ביחד על הפיגוע שהיה בבאר שבע, הוא שמע את זה מדמעות בעיניים, עם הנחות שאני לא מכירה, עם אי שקט נוראי, אמרתי לו, אולי לא נשמע, זה כל כך עושה לך טוב, אתה מחזיר אותך, זאת אומרת, לא לבנקוב אחו בתוך זה.
כן.
והוא חי את זה, הוא חי את זה, לא הוא חי את זה מחדש, הוא חי את זה כל הזמן. ביום שישי לפני שבת, הוא לא טיפוס דברן בכלל, הוא מופנם, והוא אמר לי, ומאוד שמחתי ששמעתי את זה ממנו, הוא ישן הרבה, והוא אמר לי, אני כל הזמן, אני לא יכול, אני כל הזמן רק רואה סכינים מול העיניים, סכינים, סכינים, סכינים.
כן, קוראים לזה פלשבקים, בק פלש. כן. עכשיו תראי, אני רוצה עוד לשמוע אותך, אבל את יודעת, מדי פעם אני גם חייב ככה...
כן, אין לי יותר מה להגיד, חוץ מאשר להודות לקדוש ברוך הוא בקהל עם על הניסים הגדולים שהוא עושה איתנו.
בהחלט. תראי, לפני שאני אתן לשמחה להתערב, אז כמה דברים. קודם כל, את צריכה להיות מאוד מאושרת שהוא מדבר. כי את מציינת מצד אחד שהוא טיפוס מופנם, וצריך להבין שטראומה זה לא דבר שעובר, זה לא דבר שיכול להישמר בפנים ולא לצאת, ואם זה נשאר בפנים ונמצא בפנים, זה מתפרץ בצורות אחרות. כמו שאת אומרת, הרבה בכי, מראות שחוזרות ונשנות. החוכמה היא בטראומה, וזה עוד מעט שמחה יסביר לנו מקצועית, זה לא לקבור אותה. ולכן אני מאוד מעודד גם אותך לשמוע אותו, לדבר איתו, לצאת לרחוב, ללכת. יש את העניין הזה שנקרא חשיפה שעוד מעט נשמע עליו. ולכן זה מאוד חשוב שהוא עובר במקום, גם אם זה קשה לו, והוא מברך ברוך שעשה לי את זה במקום הזה, ואפילו פורץ בבכי. הדברים האלה משחררים ומוציאים את הטראומה ולא גורמים לה לעבוד, להישאר בפנים ולעבוד מבפנים. עכשיו, ייתכן מאוד שבהמשך, וזה גם צריך לדעת שטראומה זה דבר שלפעמים יוצא בהמשך, ייתכן מאוד שהוא יצטרך לקבל טיפול בשיחות, והוא יוכל לקבל את זה בחינם, בבית חם, בסניף ירושלים. אנחנו עושים את זה הרבה מאוד, אבל כרגע אני הייתי מעדיף להעביר את השיחה לשמחה, שהוא אדם מאוד מקצועי ומומחה לטיפול בטראומה ופוסט טראומה, שיסביר לך קצת איך זה אמור להתנהג, כי המידע הזה הוא שווה כוח. כשאנחנו יודעים מה עשוי לבוא ואיך זה מתנהג, אז יותר קל לנו להבין שזה בגדר הנורמה. בסדר?
תודה, תודה.
אז בבקשה, שמחה.
ערב טוב לך.
ערב טוב.
אז אני רוצה להתייחס לשני דברים. קודם כל, החוויה שאת עברת בשלוש שעות האלו, כמו שהרב ארי אמר פה בשידור, שזה גם איזשהו טראומה, שכמו שהרב ארי אמר שבעלך צריך לדבר על זה, זה גם משהו שחשוב לך, שחשוב שאת תדברי על זה. אוקיי?
כן.
אני רוצה, אבל גם לקחת את ההזדמנות, קצת לדבר על המקום של הבן או הבת זוג בעבודה הזאת, כאשר אחד מהבני הזוג עבר איזשהו טראומה. זוגיות זה שותפות, נכון? Mm-hmm. עכשיו, פה מה מי שעובר טראומה, מה שקורה למערכת שלו, שקרה אירוע שהמערכת לא יודע איך להכיל אותו, מה לעשות איתו.
גדול עליה.
גדול, נכון. אני תמיד אומר למטופלים שבמוח שלנו יש לנו מגירות. אוקיי, ויש לנו את המגירה של האוכל, מגירה של משפחה, מגירה של הבני דודים, מגירה של, לא יודע מה, של העבודה, של הלימודים. יש מגירות. עכשיו, פתאום בא אירוע, והמוח אומר, אני לא יודע באיזה מגירה לשים את זה. זה גדול מדי. עכשיו, מה קורה בגלל זה? אז כל פעם שמגיעים לאותן מגירות, נתקלים בזיכרון הזה. כי המוח לא מצליח להכניס אותו לתוך איזושהי מגירה, ולכן כל רעש, מאוד יכול להיות שבעיות שמדובר פה על פיגוע של סכין, גם לראות סכין יכול להחזיר את הבן אדם לאותם אירועים.
סירנות, אני
חושבת. סירנות, בוודאי, וכמו שציינת מקודם, גם לשמוע על אירועים אחרים, הריח, את יודעת, היה שם גם תאונה, הריח, זה גם משהו שעלול להחזיר, אז
הצבע האדום כבר ציין גם את זה, כן.
אז קודם כל, בעיניי, המקום של הבן או הבת זוג, זה לנרמל, שזאת אומרת להגיד שהדברים האלו זה נורמלי, התגובה הזאת זה נורמלי, וזה יכול להיות תגובות מאוד מאוד קיצוניות, שפתאום הבן אדם יכול להתפרץ על כלום, או בבכי, או בכעס, אבל שהבן אדם יקבל את המסע אחר כך, אנחנו מבינים, זה בסדר, זה נורמלי, זה יעבור, אוקיי? הרב אריה מקודם דיבר על מושג שנקרא פוסט טראומה, אוקיי? פוסט טראומה, זה תגובות שקורה למערכת אחרי האירוע, שחוזרים לאירוע. אבל פה אנחנו אפילו לא מדברים על פוסט טראומה. כי פוסט טראומה בכלל זה רק מתחיל אחרי חודש, חודשיים.
זה יכול ללוות שנים, נכון?
זה יכול. אם הוא לא מקבל, אם רואים סימנים של הפלשבקים, של הסיוטים, והוא לא מקבל מענה טיפולי, זה משהו שיכול להמשיך שנים. אם הוא לא מקבל את המענה הטיפולי, אבל אני יכול להגיד לך שהיום יש מטפלים, ואני במקרה מכיר הרבה מאוד מהמטפלים דרך בית חם, שמטפלים מאוד 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 טובים, ויש מושג, ויש כל מיני שיטות חדשות שעוזרים ואם המענה הנכון, זה משהו שבהחלט יכול לעבור. מה זה לעבור? שזה, אני תמיד אומר למטופלים שלי, שהמטרה של הטיפול, זה שיהיה לטראומה, התחלה, אמצע וסוף. וכרגע, לטראומה אין לו סוף. הוא עדיין באמצע. אוקיי?
זה חי אצלו.
בוודאי, בוודאי. אבל בשלב זה, הלא, אנחנו מדברים כרגע על שבוע. קצת אפילו פחות. בשלב זה, זה נורמלי. אני רוצה להגיד לך שאני זוכר, כשאני הייתי בחור ישיבה, אני פגשתי בחור, היה פיגוע באזור הצפון, וראיתי למחרת בחור שהיה בזירת הפיגוע, והיה נורמלי, מדבר, צוחק, וזה, אמרתי משהו פה, זה היה עוד לפני שעשיתי את הלימודים שלי, אמרתי לעצמי, וואלה, משהו פה לא
רגיל.
לא מסתדר.
לא מסתדר, כאילו, הבן אדם אתמול ראה מה שראה, והיום הוא צוחק וזה, זה לא, ואכן פגשתי את אותו בחור אחרי כמה חודשים, והוא סיפר לי קצת על התהליך הארוך, שאחר כך, אתה יודע, אחרי כמה שבועות קצת נפל הסימון, ואז הוא התחיל לעבוד על עצמו. אבל מה שהכי חשוב מבחינתך, מבחינת כל בן או בת זוג, שהבן או בת זוג שלהם עבר איזשהו טראומה, זה להבין שתגובות קיצוניות זה משהו נורמלי. זה להבין שהבן אדם לפעמים יש לו דבר שנקרא ניתוקים. מה זה ניתוקים? שהוא באותם שניות, הוא לא נמצא בסלון, הוא לא נמצא בשולחן שבת.
הוא שוב באירוע שהוא עבר.
נכון, באותם שניות הוא חזר לתחנה.
הוא כאילו בתוך איזה חלום כזה שצריך להעיר אותו.
זה יותר מחלום, אפילו חלום זה לא. כאילו הוא שומע את הרעשים, כשאנחנו חולמים, אנחנו רק רואים, אבל הבן אדם במצב של ניתוק, הוא גם מריח את הריח,
הוא שם,
שומע
בקיצור,
את הקולות,
הוא בתוך האירוע.
כאילו
הוא שוב שם.
נכון.
אני הבנתי היום כשהוא שם, אמר, יש הרוג, והוא ראה מול עיניו את הרוג שהוא ראה.
כן. בהחלט.
והתגובה, כשהוא אומר את זה, התגובה צריכה להיות, זה נורמלי. זה נורמלי.
אני הצעתי לו, אולי נפנה באמת לאיזשהו ייעוץ, להדרכה, אפילו קטנה, ככה משהו שנדע שאנחנו בדרך הנכונה להשתחרר מזה. הוא לא הביע רצון לזה בכלל, ואני חושבת לעצמי, אולי בגלל שהוא טיפוס מופנם, הוא חושש מהפתיחות.
לא, זה לא בגלל זה.
והשאלה שלי כאן, אם באדם כזה שלא משתף בדברים רגשיים בדרך כלל, לא פותח את עצמו, לא שופך, אם שמתחילים לחטט לו, אני בכוונה אומרת לחטט, כמובן שהטיפול הוא לא לחטט, אבל שוב לעלות לו למודעות ושוב לפרוט את הדברים, אם זה יכול להיות לו יותר קשה, לגרום לו לעוד קושי, או שזה תמיד יהיה שחרר לו בסוף?
אז אני אגיד לך, בדרך כלל מה שקורה בטיפול, בהתחלה המצב נהיה יותר גרוע, ואחר כך הוא נהיה יותר טוב. כי את צודקת, באיזשהו מובן צריכים קצת להיכנס למקומות שהבן אדם לא רוצה, אבל בסופו של דבר זה אכן לטובתו. אבל יש, ופה, ועכשיו אני לא מדבר ספציפית על בעלך, כי אני, הלא, אני לא מכיר אותו, אבל אני שומע הרבה מבני זוג, מהורים, חברים, שהבן אדם לא רוצה לבוא לטיפול. למה? כי בשפת הרחוב רוצה לשחק אותו גבר.
לא, פה זה לא רוצה לשחק. היא אומרת, הוא בן אדם מופנם, אני אגיד, יש עוד סיבה.
אני חושבת שהוא חושש.
אני אגיד, יש עוד סיבה שאני חושב שלא הוזכרה פה ואני אוסיף אותה. הרבה פעמים בן אדם שהולך לטיפול הוא למעשה מאשר לעצמו בתוך תוכו שיש לו בעיה. ולכן, אם אני לא אלך לטיפול, אז זאת אמירה, אין לי בעיה. אנחנו רואים את זה הרבה עם אנשים שאנחנו ממליצים להם לקחת טיפול תרופתי קצר מועד, למשהו באמת מינורי, כך איזה כדור הרגעה קטן. לא, למה לא? כי אם אני אקח כדור, זה אומר שאני כאילו חתמתי על עצמי שיש לי בעיה. זה משהו שיכול לקרות אצלו, שהוא לא רוצה כי זה מראה שיש לו בעיה, וזה מפחיד, כי אם יש לי בעיה, אז זה מפחיד.
לא, אני חושבת שהוא מאוד מודע לזה שיש לו בעיה, הוא אמר לי שהוא הבין מה זה הלם. הוא פשוט היה באלם, אני מבין עכשיו מה זה הלם, הוא מודה בזה, הוא מכיר בזה, לא, הוא לא מנסה להסתיר מהצורה.
אבל זה איתך, זה איתך, איתך הוא מדבר וזה מעולה. אבל כשאנחנו אומרים לו בוא נלך לטיפול, אז הנה את רואה שהוא מתנגד. אז יכול או להיות מהמקום הזה שבאמת קשה לו להסכים, או מהמקום שהוא באדם מופנם והוא חושב שיחטטו לו, יחפרו לו בחייו, אבל זה ממש...
זה יכאב לו ולא יוכל להתמודד עם זה, הוא חושש.
כן, אבל זה ממש לא נכון.
אני יודעת שזה לא נכון, אבל אני לא יודעת איך...
תראי, אני הייתי מציע לך, ניתן, הוא יכול קודם כל לשוחח איתי מחר בטלפון, בצורה, את יודעת, לא מחייבת, אני לא, כמובן לא אלחץ אותו, זה בוודאי שלא.
אני יכולה להגיד משהו קטן, סליחה פה, כדי שאני אהיה בטוחה שעברתי נכון את מה שאני חוששת, את מה שנראה לי. למחורת, לא למחורת, אחר יומיים, באו לבקר אותו אנשים מאוד קרובים מהמשפחה, אני בכוונה לא מציינת קרבה, והוא היה במיטה, תגידי שאני ישן. והוא לא ישן. ואנשים מאוד מכובדים ומבוגרים ולא מגיעים הרבה. אחותו, אני כן אומר, אחותו וגיסו, אנשים מאוד מאוד מכובדים, והגיעו במיוחד ורצו לראות אותו, רצו לברך אותו, רצו להשתתף איתו. הוא לא יכל.
לא היה לו את הכוחות נפש?
כן. לא. אחר כך שאלתי אותו, והם הבינו את זה, ונתנו את הברכות מאחורי הדלת, והביקור הסתיים מהר, והכל היה בסדר, הבינו. בכל אופן, אני שאלתי אותו, ככה זרקתי לו, בלי לחשוב מה שאני הולכת להגיד הרבה, למה לא רצית לצאת? אתה פשוט ידעת שאתה תפרוץ בבכי, ולא רצית את זה. חששת, אז אומר כן.
נכון, צריך לתת לו את הזמן שלו. בדברים האלה צריך להיות מאוד חכמים, מצד אחד, לתת את הזמן, להקשיב גם עם הסיפור, את תשמעי אותו 1,000 פעמים. להקשיב...
הלוואי שהייתי שומעת 1,000 פעמים, לא, אני לא שומעת, אני בכוונה הזמנתי אורחים לשבת, כדי לסובב את זה שיספר להם עוד פעם, וברוך השם בסוף ארוחה זה היה.
כן, אז אני אומר...
לא, אני לא שומעת 1,000 פעמים, רק פעם אחת שמעתי.
לא, אני אומר גם אם, לתת לו את המקום שלו, לתת לו את הזמן, ובעיקר כמו ששמחה אומר... לתת לזה את הנורמליזציה, לתת לזה את המקום של זה, שככה טראומה מתנהגת. בדיוק כשם שכשעושים ניתוח, אז יש את התהליך שבתחילה זה כואב, ואחרי זה זה מגרד, ואחרי זה זה מדגדג, ואחרי זה זה עובר, ואחרי זה יש צלקת, ואחרי זה יש גלד. זאת אומרת, יש איזשהו תהליך, אתה נמצא בתהליך שהוא לפי הספר עובד אצלך. הוא צריך לדעת שאצל כל מישהו נפגע חרדה, עכשיו עולה לי רעיון, אולי אנחנו נזמין את כל נפגעי החרדה לאיזושהי סדרת סדנאות, אתה יודע ככה, משהו כזה קבוצתי שמחה, עשינו את זה בעבר, וזה עובד מאוד מאוד טוב, כי בקבוצה...
אף כל אחד רואה שזה לא הוא רק לבד.
כל אחד רואה שהוא לא לבד, וגם בתוך הקבוצה יש דינמיקה כזאת שכל אחד מספר את הטראומה שלו. ואז שוב מוציאים את זה, ומאבדים, ומדברים. אולי באמת אנחנו נזמין אנשים שרוצים להשתתף, אבל רק אנשים שעברו טראומה כזאת, לא, רק נפגעי חרדה, לא מישהו שנורא סקרן, מישהו נפגע חרדה, בוא נרים את הכפפה הזאת, שיתקשר אלינו לבית חם, לטלפון שאני אתן, ויגיד שהוא נפגע חרדה, ושהוא רוצה להשתתף בקבוצה שאנחנו מארגנים. אז הטלפון שאני אתן, את יכולה גם לרשום אותו, ושם את יכולה גם, בעלך גם יכול להשיג אותי, 054-848-2000, עונים בקו הזה מהשעה 9, הגברת שרה עונה שם, ואפשר להגיד שאפשר, והקבוצה הקודמת שאנחנו עשינו הייתה מאוד מוצלחת, מאוד מוצלחת. זה מנחה, זה כמובן פסיכולוג, ונותנים המון מקום לאנשים לדבר, וכמו שאת אומרת, יש את כל האלמנטים החיוביים, גם של חשיפה שאנשים מדברים, גם שאנשים מרגישים שהם לא לבד שם בתוך הסיפור, פתאום כל אחד מגלה שגם אצל השני זה אותו דבר, בדיוק, זה מתנהג אותו דבר, בקבוצות האלה גם אין אשמה, זאת אומרת, אחד שמשתתף בקבוצה כזאת, הוא לא צריך להרגיש אני חלש ולכן זה קרה לי ולכן אני משתתף בקבוצה, כי מי שזה לא קורה לו, כמו ששמחה אמר קודם על החבר שלו, מי שזה לא קורה לו, הוא הלא רגיל, הוא הלא נורמלי. זאת אומרת, טראומה מתנהגת ככה, וכשם שהיא באה, היא גם הולכת. אבל כדאי מאוד לטפל...
זה מה שאני חוששת, מה יישאר מזה, ומה במה זה יתבטא, ומה...
לא, אל תחששי, אל תחששי, כי הלחץ שאת נתונה בו, גם מקרין ומשפיע עליו. אז אני אומר, בוא לאט לאט, ברוך השם יש הרבה מי לדבר, אם הוא ירצה לשוחח איתנו בטלפון.
זה בירושלים, הטלפון שקיבלתי זה ירושלים ובני ברק?
הטלפון הזה שאת קיבלת, זה בשביל להצטרף לקבוצה, זה טלפון...
שתתקיים בבני ברק?
לא, מן הסתם היא תתקיים בירושלים.
יופי.
וכמובן שבטלפון הזה, זה טלפון של מזכירה שלי, שהוא יכול גם... לשחח איתי, אם הוא רוצה, לפני שאתם פונים למקום אחר, כמו לטיפול,
אני מקווה שהוא יסכים לי, כמו שאני מסכימה לזה.
תראי, הוא יכול לדבר איתי בטלפון, כך שאני לא רואה אותו, הוא לא צריך להגיד לי את השם שלו, מרבית האנשים שמדברים איתי לא מזדהים, וזה עושה גם נוח, גם לי וגם להם, וברוך השם אפשר להגיד לו שזה כדאי להתייעץ, רק להתייעץ, לא יותר מזה, רק להתייעץ, שיחה קצרה לראות... הרי בסך כן. הכל אנחנו לא מחייבים אדם להיות
ברור,
מטופל,
כן.
ואנחנו
מאוד... לנסות להקל רק.
בדיוק, ואם לא מתאים, אז לא מתאים. תמיד כן. בטלפון...
אני גם אמרתי לו, חשבונות שמיים אי אפשר הרי לדעת, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא בדרך זו, כדי להראות לך כמה שהוא אוהב אותך.
נכון.
ממש ככה, זה הרי נס גלוי, אי אפשר פה שלא לחזור ולהגיד את זה.
ברור, ברור.
באותה עכשיו... התרגשות כל פעם, בפעם המאה, אבל זה כן...
כן.
טוב.
טוב.
תודה רבה.
בהצלחה, ואני מחכה לטלפון שלו, כי באמת, את יודעת, זה כואב,
אנחנו... אני מחכה שהוא יסכים לעשות את זה, ושזה יהיה באמת...
תציעי לו, את יכולה להגיד לו
ש... אני אנסה להעביר לו, להציע לו.
כן, תגידו ששוחחת איתי. תגידו ששוחחת איתי, ושאני הצעתי ככה בצורה לא מחייבת.
באיזה שעה כדאי לו לנסות בשביל להשיג אותך?
מחר אחרי השעה 10.
אחרי 10, בסדר גמור.
בסדר?
תודה רבה.
המון תודה. בהצלחה, חיזקת אותנו מאוד עם השיחה הזאת, והשם יעזור, אמן. שבאמת יעבור מהר, וכשם שבא כך ילך.
אמן, אמן, תודה רבה.
כל טוב, תודה. שלום, שלום. אנחנו ממשיכים ישר למאזינה הבאה, שמחכה בסבלנות. לילה טוב.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני רציתי להגיד שני דברים.
כן.
קודם כל, מה שעכשיו בוער לי, שהבת שלי עובדת ב-6 בבוקר, והיא חוזרת עם הרכבת הקלה, ואז היא מחכה בתחנה המרכזית, ב-8 בבוקר. ודבר שני, בעלי היה בפיגוע בקו 2, לפני 11 שנה, ואני עדיין חרדה, אז מה עכשיו אני יכולה לעשות עם הילדה הזאת? היא לא רוצה לצאת קצת לחופשה מהעבודה. ויש לה ילדים קטנים, ואני לא ישנה לילות, לא ישנה לילות. מאי הייתה 8 בבוקר, רכבת קלה, סוכנת, והתחנה המרכזית.
אם אני מנסה להבין ככה נכון, ואני אחזור לפני שאני מעביר לשמחה את הדברים, בעלך היה בפיגוע בקו 2?
כן.
הוא נחשף לפיגוע, או שהוא היה חלק מהפיגוע?
הוא היה בתוך האוטובוס, והוא נפצע קשה, ברוך השם הוא בסדר עכשיו, אבל יש נשארו דברים.
זאת אומרת שאת ממש ממש חיה ביום יום את אותו קושי של אז.
כן, אנחנו פוגעי טרור, בדיוק, כל פעם זה עולה מחדש.
והבת, אני מבין, היא למרות שהיא גדלה בבית שהאבא בו נפגע, היא לא פוחדת לצאת לעבודה.
היא לא פוחדת.
זאת אומרת שלכאורה היא לא פוחדת ואת חוששת, ואיך זה משפיע?
אני לא יוצאת מהבית כבר שבועיים.
אתם ירושלים.
כן. לי אומרת לא לצאת, כל מי שאומרת לה, את לא יוצאת, את לא יוצאת, את לא יוצאת, לא, אני לא יוצאת, לא יוצאת, אז אני שבועיים לא יוצאת, ויושבת וחרדה כל הלילות וכל הימים.
טוב, כמובן שאת יודעת ככה, אם אנחנו עושים איזשהו חשבון, בלי לשפוט ובלי לדון, אז ברור שהמצב של הבת לך, של הבת שלך הוא קצת יותר טוב, כי... היא לא נכנעת.
היא עובדת.
היא עובדת, והיא עסוקה.
היא עובדת
כן, ואת, ממש החיים שלך מאוד עצובים, כי את נמצאת בתוך הבית סגורה, ולא יוצאת,
כן.
וזה פחות תקין. זה אולי אפילו לא תקין. נכון?
אני בחיים לא פחדתי אפילו בתוך ה-10 שנים האחרונות האלה, לא פחדתי כמו עכשיו. כאילו כל פסיעה עכשיו שלי, אני רועדת, אני סוגרת את הדלת, מה שאף אני לא סגרתי כל היום, את הדלת, שאולי משלוחן של הירקות יבוא.
איפה אתם גורם בירושלים?
בסורוצקין.
ואת ניסית ככה לעשות דברים קטנים, בוא נאמר, לצאת עם מישהו רק לקיוס,
כן,
שם על המקולת.
יצאתי פעם עם הבן, כן, יצאתי עם הבן שלי למקולת, יום חמישי לכבוד שבת.
ואיך זה הרגיש?
בסדר, כאילו אמרתי, מה היה כל החרדות? אין כלום. כאילו, היה ממש טוב לצאת.
כן.
כאילו, יצאתי אחר כך עוד סיבוב, הלכתי לכנסת ספר תורה והסתובבנו. היה לי כיף. פשוט היה לי כיף, אמרתי, רגע, אז מה הפחדים האלה? אבל מצד שני, היום אמרתי, טוב, מחר אני אצא, אז הנה, עוד פעם, פיגוע תחנה מרכזית מבאר שבע.
אני מבין שעיקר... אני מבין שעיקר הקושי הוא בלילה, נכון?
כן.
טוב, לפני שאני אתן לשמחה, כי זה שמחה לא יגיד לך, זה רק יצאות סבתא שלי, אני יכול לומר לך, שכוחות, גוף ונפש הם הולכים ביחד, וכשלא ישנים בלילה, קשה מאוד שכוחות הנפשיים יהיו חזקים ביום.
אז מה אני אעשה עם זה?
או רגע, זה שמחה יגיד לך. אבל שעות שינה זה דבר שהוא חובה, זה must. זה לא משהו שניתן לדלג עליו. הגוף שלנו חייב, המוח שלנו חייב את השעות שינה בשביל שיתחלפו לו התאים ויתן לנו את הכוח להמשך היום. ואם את לא ישנה בלילות, צריך לדעת שצריך לדאוג שכן תשני בלילות. שמחה יגיד לך איך עושים את זה, אבל בוודאי שזה חלק מהעניין, ואני שומע שכבר עשית דברים טובים כמו קצת לצאת, אבל בוא ניתן לשמחה. בבקשה, שמחה.
ערב טוב.
ערב טוב.
אז אני שמעתי את סיפור ואת הרקע, וקודם כל חשוב לציין שמדובר פה על טראומה מעל טראומה.
נכון.
נכון, כי זה לא רק את כל מה, את מה שכל אזרח בארץ חווה בשבועיים האחרונות, זה גם, זה מזכיר, זה מחזיר אותך חזרה 11 שנה.
כאילו הכל התחיה מחדש, הכל חיים אותו מחדש. כי הבן שלי גם שבוע שלום, דרך שכם מדברים, אז תשמחי שאבא לא נהרג, יופי, ברוך השם, ברוך השם, בסדר, מה זה קשור עכשיו? אני לא רוצה שהיא תצא בבוקר שכם, יש לה עוד עבודה, היא עובדת אחרי זה בבית מ-8 בבוקר עד 4 אחרי הצהריים. למה היא צריכה את העבודה של 6 בבוקר עד 8 בבוקר? במקומות הכי מסתכונים, בגילו, אני לא יודעת איפה היא מסתובבת, בהסעה של אם, היא מלווה הסעה. אז מה זה קשור שבן שלי אומר, ברוך השם, אבא נשאר בחיים, ברוך השם, מה את רוצה שיקרה? כאילו, מה קשור? אם לא קרה הכי גרוע, אז כאילו זה לא קרה?
את יודעת, מהניסיון שלי, האנטיתזה, דהיינו, התרופה לכל הפחדים, זה לתת לעצמך, אפילו אם זה בכאילו, אבל לתת לעצמך איזושהי תחושה של שליטה. כי את יודעת, ובמיוחד, ואת אמרת, ואני חושב שזה לא סתם, כי את אמרת שהשבועיים האלו היו יותר קשה מכל תקופה ב-11 שנה האחרונים, וזה לא, היה צוק איתן, היו דברים אחרים, זה לא...
אך ממש דחקתי ואמרתי, בסדר, כאילו, לא סוף העולם, היה שואה, וזה עכשיו אני לא אמרתי היה שואה, עכשיו זה בעיני שואה ממש. אז אמרתי, השואה הייתה יותר גרועה. כי אנחנו גם ניצולי שואה, כאילו אני דור שאני
לניצולי
שואה.
אז אם אמרתי מקודם שמדובר על טראומה מעל טראומה, אז אולי אפשר להגיד שמדובר על טראומה מעל טראומה שהוא מעל טראומה.
נכון.
אז מה, קודם כל, איך היית רוצה להרגיש בשעתיים האלו? כשבין 6 עד 8, איך היית רוצה להרגיש?
הייתי רוצה לא להרגיש כלום, לשכוח מזה, כאילו מה אכפת לי, כאילו להגיד מה אכפת לי, אבל זה לא ככה מה אכפת לי. אני לא מסוגלת שכל הלילה, אני כבר 5 בבוקר, והיוצאה יוצאת, שם, תרחב, אני מתפלאה, ואיזה מתפלאה, אני מחכה כבר 8, להתקשר, איפה את? כבר בבית, אוי, ככה אני יכולה עכשיו לישון, ואז אני מתחילה לישון ב-8 בבוקר. אז השפעים עושים לי רעש, זה לא מצב לישון בבוקר.
אוקיי, אז, אבל אני חושב שבתקופה הזאת אנחנו צריכים להיות קצת ריאליים. דהיינו להגיד שהשעתיים האלו יעבור, כי אילו לא אכפת לך, אני, ממה שאת מתארת, אני לא חושב שזה משהו שהוא כרגע בהישג יד.
היא לא רוצה, כאילו, אני אומרת לה, תקחי חופשה מעבודה, היא אומרת לי, פטרו אותי.
ולא, היא צודקת, היא צודקת, היא צודקת. כמו שהרב אריה אמר קודם, אני חושב שכן, כן אפשר לציין, ואולי כן אפשר גם לבר... עם כל, אני מתאר לעצמי שאת גם... גם מבקשת ממנה, אולי כמו שאמרת, לקחת חופשה או כל מיני דברים אחרים, גם להגיד לך שאת גם גאה בה, כאילו שבכל זאת היא מצליחה.
נכון.
כאילו, אני חושב שזה יעזור לה וזה גם יעזור לך.
אבל יש לה תינוק בן 4 חודשים, מה עכשיו דחוף לה לצאת ב-6-8 בבוקר, יש לה עוד עבודה מ-8-4 אחרי הצהריים, היא יש לה פירוטון בבית. אז מה עכשיו, מה אכפת לה להפסיק קצת, שבועי, חופשה. מתחננת לפניה, זה החיים שלי, אני לא יכולה, כל הזמן, עוד מעט יוצאת בבוקר, עוד מעט יש בבוקר, איך אני עכשיו תלך לישון? מה עם התינוק הזה? אמרתי, את רוצה להביא אותו אליי, כאילו לשבועיים האלה, אני רואה את התינוק הזה גם. כאילו, כל פסיע התחנה מכזית, ואליי עכשיו, אחד מוות ממש, לא כאילו, לא בכאילו. אני חושה שפחד מוות בחיים לא חושתי כך, בחיים לא. וכל מה שהיה, מלחמת יום כיפור, גם אבא שלי היה חופש קרבי, ועברנו הרבה דברים, אני כבר לפני תשת חפת, כאילו, עברנו כל, בחיים לא פחדתי כמו היום, בחיים לא. כי עכשיו זה מוחשי לי, צריך לתחנה מרכזית, הנה, פיגוע. שבוע שער פיגוע תחנה מרכזית ירושלים, היום פיגוע תחנה מרכזית שבוע, ואני כבר שבוע היום מדבר איתה, שהכי מפחיד אותי, שהיא עוברת ברכבת,
תחנה מרכזית
לחכות לאוטובוס.
תראי, בוא נסכם את העניין כפי שפתחנו אותו וכפי שבאמת שמחה ממליץ. קשה מאוד להתווכח עם בן אדם שמרגיש שכאילו קורה פה משהו לא הגיוני. הרי את אומרת, מה קרה? תקחי חופשה, את כולה 4 חודשים אחרי חופשת לידה. כן, אבל אל תשכחי שהיא אחרי חופשת לידה והרגע היא רק חזרה לעבודה. ואת באה ושואלת, אבל מה? זאת אומרת, החיים פה עומדים מנגד, אז מה בכלל יש מה לדבר? אבל כפי שפתחנו, את מבינה אני לא יודע איך לקרוא לזה, בוא נאמר שאם יש, אני לא יודע אם לקרוא לזה צדק ואי צדק, אבל ברור שהנורמלי זה לא לשבש את כל החיים. זאת אומרת, אי אפשר לקחת את כל תושבי ירושלים וכל תושבי באר שבע וכל תושבי רעננה וכל תושבי תל אביב ובכל מקום שהיה פיגוע ולהגיד אוקיי, עכשיו עושים פאוזה לחיים, מפסיקים את החיים למשך חודשיים, נכון?
אז למה היא אומרת לי לא לצאת? היא בעצמה כל יום מתקשרת, את לא יצאת, איפה את עכשיו? אל תשימו ניות, אל תחזור מוכר הביתה אם את יוצאת ואל תצאי ואל תצאי.
אז הנה, יש פה בדיוק איזושהי מערכת שאני חושב שאת מלחיצה אותה בגלל שאת לחוצה, והיא מלחיצה אותך, אז אני הייתי מציע...
כן לחוצה, עובדה שהיא לחוצה, כי היא אומרת לי, אל תצאי, אל תצאי אפרת.
אוקיי, אז אני חושב, אני הייתי מציע שאולי כן כדאי לקחת איזשהו, לחשוב על לקחת איזשהו טיפול יותר משמעותי, לשוחח עם איש מקצוע, כן?
כן.
זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור ולהרגיע, כי באמת אני לא חושב שניתן לשתק את החיים. אני יכול לומר לך שאני עובד ואני עולה לירושלים, ואני עושה מה שצריך, כי אי אפשר לעצור את החיים, עד מתי נעצור אותם. יש פה משהו שהוא הוא לא הגיוני, תראי, זה לא נקרא התגרות במזל, או, 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 או את יודעת, בוא נאמר שאני לא הייתי עכשיו הולך ברגל בשוק הערבי, בכותל, כי זה ממש התאבדות, כן? אבל לשמור על איזושהי ערנות וזהירות, בלי לשתק.
אז קודם כל נגיע לשאלה הזאת, אני אצא או לא אצא?
בוודאי שכן.
קשה לי להיות בבית מלצאת.
את חייבת לצאת. את חייבת לצאת. חייבת.
אני מחר כמה ויוצאת?
ברור. ברור. את חייבת לצאת.
זה פחד מוות, זה פשוט פחד מוות. ללכת לתחנה מרכזית.
לא, אל תלכי לתחנה מרכזית. לא, למה תחנה מרכזית? למה צריך ללכת תחנה מרכזית?
כך שאם אני אציין, דבר שאני רוצה לנסוע לבני ברק לילדים, שכבר לא ראיתי אותם שבועיים.
אוקיי.
זה דרך תחנה מרכזית.
תראי, יכול להיות שבוא נעשה את זה בשלבים. יכול להיות שבשלב ראשון תיסעי לבני ברק במונית.
כן.
תזמיני איזשהו נהג. שאת יודעת מתחנה שיש תחנות כאלה של שומרי שבת, אז אנחנו יודעים ודאי שכל העובדים הם יהודים. תזמיני ותיסי לבני ברק, תעביר את היום ככה עם הילדים והנכדים בבני ברק. שיהיה קצת, איך אומרים, לצאת מהמוקד.
מהאווירה, כן.
מהאווירה. וככה לאט לאט להשתחרר מזה. אוי ובוי להסתגר בבית, זה לא טוב, זה לא נכון. זה לא נכון.
זה חונק מאוד.
זה חונק וזה הרגשה לא טובה. אוי ובוי, עכשיו אם את רוצה להיות בבני ברק, אם יש לך את האפשרות כמובן, להיות בוא נאמר יום יומיים אפילו בבני ברק, אם מתאפשר לך אולי את צריכה...
לא שייך.
אז...
הילדים שלי שם מטופלים בילדים, בין מקום אפילו לחשוב לזה.
כן, או למשל אני אומר, גם בתוך ירושלים, לצאת קצת להליכה, קרוב לבית, לא משהו שהוא רחוק, לא במקומות שהם ליד הרכבת הקלה, או במקומות שהם לכאורה מקומות מועדים. רגע, שנייה, אני פותח לך את המיקרופון, כן?
והייתי מוסיף לזה, שגם כמו שהיה בערב שבת, שהלכת עם הבן שלך בהתחלה, ללכת עם מישהו.
מאוד חשוב.
חברה, הבן זוג, ילד, לא משנה מי, אבל בהתחלה, כן ללכת עם מישהו.
ובתחילה קרוב לבית, ובמקום שאת מרגישה שאת ככה מוגנת, כן? ולאט לאט...
זהו, איפה אפשר היום להיות מוגנים? אמרתי לבנות שלי, סתרות כאן היה הכי מוגן, היום יש לנו את המשלוחנים האלה של המקולת והירקות, והם דופקים בחד בלילה, הם שוגעים, הם דופקים אצלי, הם צריכים כתובת אחרת, אני כבר לא מזמינה ירקות נגיד, אז הם דופקים אצלי, שחפש כתובת אחרת, הם כמו מסוממים, הם לא יודעים כתובות, שולחים אותם לסעות, כן, יש לנו, אתה יודע, 4 בניינים שאותו מספר, 33 נגיד, מכיר את השכונה?
בוודאי.
יש שורה שביינים מחורי הביינים, נכון? אז הם עולים ויורדים ודופקים וצוקים באמצע הלילה.
כן, נכון, זה בהחלט, נכון, זה בהחלט לא נעים. אז אני אומר, שתי פתרונות. דבר, קודם כל לא להסתגר בבית, זה החלטנו.
כן.
דבר שני, אם את מרגישה שאת היית רוצה לדבר עם איש מקצוע, ככה לקבל ככה כמה שיחות הרגעה, בהחלט זה ניתן וזה ראוי. אין שום עניין לא להתבצר בבית, וודאי לא להיות מאוד מוטרדת. עכשיו תגידי לבת שלך שדיברת איתי, ושאני אמרתי שאני מבקש, בשביל כיבוד אב ואם, שתרים אלייך טלפון לפחות 3 פעמים ביום. רק להגיד, אמא, מה נשמע, הכל בסדר. זהו.
רק... כן, יש בעיה, כן.
מצוין, אז עוד יותר טוב, מצוין.
הבעיה היא 6-8 בבוקר, זה שם הבעיה.
כן, אז טוב, את בעזרת השם תתגברי על זה ותקחי לאיזשהו טיפול, כמה שיחות, ואני מקווה שבעזרת השם תתגברי על זה, בסדר?
בטלפון שיחות?
סליחה, אפשר גם בטלפון, כן.
אז מה המספר שלכם?
1-599-510-550, 1-599-510,
1-599-510, כן.
550, אחרי זה מכה 2 זה למרפאות, ואני חושב שמכה 2 שוב זה למרפאות בירושלים, ושם...
2.
כן, בסדר?
1-599-510-550.
כן, בסדר? ואם את רוצה רק בטלפון, אז אני אגיד לך את המספר של ה...
אני רוצה לבוא לטיפול.
לבוא לטיפול. עדיף לי. כן, בסדר.
אז כמה זה יעלה לי טיפול כזה?
לא יעלה לך כסף.
באמת? יופי,
באמת,
תודה רבה,
באמת. בבית חם לא עולה כסף.
כל הכבוד לכם, אוקיי. כל
המצוות. בהצלחה רבה, ולילה טוב, כל טוב. מאזינים יקרים, לאחר השיחה החשובה הזאת, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, או יותר נכון, לאתנחתא מוזיקלית, עם שיר ממש אקטואלי. ולאחר מכן, הפסקת פרסומות, ומיד מיד שווים לחלק האחרון של התוכנית.
עכשיו איתכם, ידיד נפש, עם הרב אריה מונק.
מאזינים יקרים, שבנו לכם, אתם כאן איתי עם אריה מונק בתוכנית ידיד נפש, ואיתנו היום המומחה שלנו שמחה וולף, שהוא מומחה לטיפול בטראומה, עובד סוציאלי קליני, ואנחנו אומרים שלום למאזין האחרון לתוכנית שלנו. לילה טוב.
שלום.
כן, שלום למאזינה.
ככה, אני גרה באזור כפר סבא, שכידוע ליד רעננה. אני עובדת במקום שזה מאוד מעורב, יש שם גם ערבים, מאוד מעורב, גם יהודים, גם ערבים, וגם בדרך לשם, וגם במקום עצמו, אני פשוט רועדת מפחד. אני כל הזמן מסתכלת מינה שמאל, מסתכלת מהחלון, אני מפחדת מכל אחד, אני לא יודעת אם הוא יהודי או ערבי. פשוט הלב שלי פועם בחוזקה. וזה גם ככה מגיע לי גם בלילות, אני חושבת, כי אני עובדת מול מחשב. וכמו כל האתרים האלה, שזה כיכר השבת, מראים שם פשוט את כל הזוועות. ממש אחד על אחד. ופשוט זה כזה מרגיש לי שממש הייתי שם, זה כל הזמן חוזר לי בעיניים. ופשוט אני קשה לי עם התקופה הזאת, ואני לא יודעת איך להשתלט על הפחד הזה.
טוב, קודם כל את לא לבד. יש עוד באמת עשרות אלפים שחשים ככה, אבל את יודעת שהרבה פעמים אומרים שצרת רבים נחמת שוטים, כי כמה זה יכול לנחם זה שגם השני פוחד. אבל את יודעת, לפני שאני אתן לשמחה להגיב לך על הדברים המקצועיים שאני לא יודע לענות, והוא כן יודע לענות, אני רוצה לומר לך שלעבודה את חייבת לנסוע. אבל לשוטט באתרים כמו כיכר השבת ואחרים שמראים את כל הזוועות, את
זה
ממש,
נכון,
את
זה ממש, הייתה ממש, גדולה.
בדיוק.
גדולה.
את לא חייבת להיכנס לשם, ברור. ואחרי זה להגיד, אוף, למה ראיתי?
נכון.
לא, פשוט לא להיכנס. האתר של כיכר השבת מצוין ככל שיהיה, את לא חייבת להיכנס אליו. בסדר? עדיף לך להיכנס לאיזשהו אתר.
לא תיארתי לעצמי שזה מה שירו שם, באתר חרדי.
אז בוא אני אגיד לך. עדיף לך ממש להיכנס לאתר שמראים איך אופים עוגות גבינה, או עוגות שמרים, או דברים שהם קצת יותר מלבבים, וצריכים להסיק אותך. עכשיו בעניין של מה תעשי באוטובוס, כמה תהיה ערנית וכמה תפחתי, ואיך תתגברי על הפחד, שמחה וולפי, אין לך, בבקשה.
נגיד, אבא שלי אמר לי, פשוט את תקחי חופש מעבודה. אי אפשר לעבוד במצב כזה. אבל מצד שני, אז אני אהיה בבית, ואז מה? כאילו, הפחד עדיין נשאר, אני לא יצא, אבל אני הרבה נמצאת גם לבד בבית, ואני נועלת את הדלתות, סוגרת חלונות. לא שהיה משהו מסביב לבית שלי וקרוב לבית, אבל הפחד זה פשוט באוויר.
תגידי, אם אני אגיד לך שאת פשוט נורמלית, זה ינחם אותך?
לא, כי אני דיברתי עם אנשים ולא הביאו את מה שאני מביאה.
כי הם לא נורמליים. ואת נורמלית. תראי, כשמצב חריג ויש פחד באוויר ובן אדם לא פוחד, הוא בן אדם לא נורמלי. זאת אומרת, הוא לא רגיל.
לא, כי אין לנו גם סורגים בבית, אז לא יודע, זה מפחיד אותי, אנחנו קומה ראשונה וטיק טק, אני כבר מדמיינת עם סמים סולם ונכנסים לבית.
רגע, אל תתני להם רעיונות, הם שומעים אותנו, אל תתני להם רעיונות. טוב, הנה בוא ניתן לשמחה, כי נותרו לנו ממש 3 דקות, ושמחה רוצה לענות לך ולעזור לך. 2.5 דקות, 2 דקות.
משהו אחד, אני פשוט בעבודה, אני מתארת לעצמי, נכנס מחבל, מאיפה אני בורחת? אין לי לאן ללכת, אין לי לאן לזוז, הוא פשוט חוסם אותי.
גז פלפלקנית כבר, גז פלפלקנית. נפלה לנו המאזינה. הלו. טוב. שמחה, בוא, היא נפלה לנו המאזינה, אבל בוא בבקשה תסביר לא רק לה, כי זה תופעה של המון מאזינים. איך מרגיעים את האנשים? אנשים רוצים להפסיק לעבוד, זה אסון. אל תפסיקו לעבוד.
קודם כל אני חושב שהשאלה היא, האם צריכים להרגיע אותם?
מה, שיפחדו?
לא, אני אגיד לך, לא, אתה צוחק הרב אריה, אני אגיד לך מה אני שמעתי פעם חייל ששרת בצבא אמריקאי, הוא היה גם באפגניסטן ועיראק וכל המקומות הכיפים האלו, והוא אמר לי שתדע, הפחד זה הכלי הכי חזק שיש לחייל.
למה?
כי פתאום אתה מפחד, זורם מאדרנלין, אתה יותר בפוקוס, אתה יותר מרוכז, אתה יותר
ערני.
אתה יותר ערני, הפחד הזה זה משהו שמשרת אותך.
אז אתה אומר שהפחד למעשה משרת אותנו.
נכון, נכון. אתה יודע, אנחנו כרגע בהפסקה, אנחנו דיברנו קצת על איך מה שקורה בשבועיים האחרונים, זה קצת שונה מה-67
שנים
האחרונות, וזה בא קצת אתה מגיע לכל מקום, ויש שם בונים, ויש שם עובדים, ואתה לא יודע לאן זה עלול
להוביל.
נכון, נכון. אז הפחד זה משהו שמשרת. אוקיי, אני חס וחד, לא הייתי לוקח ממישהו את הפחד. המאזינה הקודמת היא מתארת מצב שהיא מסתובבת במקום של, אתה יודע, אני לא מהגזענים, אבל בתקופות האלו אתה רואה מישהו שומע בני דודים.
אתה צריך לחצות את הכביש.
כן.
מתי בכל זאת אתה אומר, תשמע, הפחד הוא כל כך חזק, חייבים לעשות משהו. אני חושב שהמאזינה לפני זאת שהייתה אצלנו על הקו,
שהיא לא יוצאת מהבית, אז צריכים לעשות משהו. אבל המאזינה האחרונה, שהיא כן, היא מגיעה, היא עושה את העבודה, היא אני חושב שהפחד אצלה משרת אותה.
יפה, טוב, מאזינים יקרים, אנחנו רוצים לסיים את התוכנית הזאת בייחולים שבעזרת השם כל הדברים שאנחנו דיברנו לא יהיו יותר רלוונטיים ויהיה רק אושר ושמחות וכל טוב, ובכל זאת מי שרוצה לדבר איתנו 03-727-770 03-727-770. תודה לרב דוד קליגר, תודה למוישה כאן, תודה למאזינים שלנו לשידור, בעזרת השם נהיה פה בעזרת השם שבוע הבא, תודה לך שמחה, ליל מנוחה לכולם,
תודה, לילה טוב.
כל חי תמיד איתי.